המשטר האיראני הקים את המאגר הגדול ביותר באזור של רקטות וטילים בליסטיים מסוגים שונים ולטווחים שונים, שיכולים לשמש אותו לפגיעה במגוון רחב של מטרות אזרחיות או צבאיות. בדקות הקרובות אנחנו נדון ברקע לפיתוח פרויקט הטילים הזה, ובאיומים שגלומים בו גם למדינת ישראל. נעשה זאת בעזרתו של דוקטור אפרים קם, חוקר בכיר במכון ומומחה לאיראן. שלום אפרים.
שלום, יום טוב.
ראשית אני רוצה להתייחס לאירוע חדשותי שיכול להתחבר בנקודות השקה מסוימות לנושא שלשמו התכנסנו, וזאת ההכרזה של הנשיא טראמפ על משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור, כחלק מרשימת הארגונים שמספקים נשק לטרור או מממנים טרור. זה כבר הוכנס לרשימה ממש בימים האחרונים. ורציתי לשאול אותך, מה המשמעות של ההכרזה הזאת, ואיך חושב להגיב המשטר האיראני אם לא הגיב עד כה?
ההכרזה הזאת היא חלק מהמאמץ של טראמפ, מאמץ גלוי ומפורש, להגביר את הסנקציות ואת הלחצים שמופעלים על איראן. זה חלק מהסיפור. אז הוא מצא עוד פינה אחת שלא טופלה מספיק אולי לפני כן, זה הקיום של המשמרות המהפכה כארגון טרור, ובא וקבע שהממשל האמריקאי מכאן ולך רואה את משמרות המהפכה כארגון טרור לכל דבר. זה לא כך משנה מבחינה מעשית, משום שלהודעה הזאת גם הצטרפו סנקציות נוספות, כלכליות, שהממשל האמריקאי מתכוון להטיל על כל אלה שקשורים במשמרות המהפכה, שעוזרים למשמרות המהפכה בין מהמן איראנים ובין עם חברות אחרות. אבל אלה הסנקציות שברובם כבר היו כלולות בגלל הסנקציות של השנה האחרונה, כך שמבחינה זו אין כאן חידוש גדול. אבל אני חושב שיש כאן כן חידוש מבחינה זו שהוא בא ושם על השולחן את הצורה שבה הוא תופס את משמעות המהפכה, כארגון טרור. וזה חדש, כי זה קודם כל ארגון, זה לא ארגון משני, זה לא ארגון פרטי, זה ארגון החשוב ביותר אולי באיראן.
זה בעצם הצבא, אולי לצד מה שנקרא הארטש, לצד הצבא...
זה לא לצד, זה לפני הצבא. זה ארגון צבאי יותר חשוב מהצבא הסדיר. יש לו משלו גם כוחות יבשה, גם חיל אוויר, גם צי, והוא השולט בעיקר בטילים הבליסטיים. כאן זה מתחבר לנושא השני שהזכרנו אותו מקודם. הם בידיו קודם כל. ואני גם מעיז לנחש, אם יום אחד חלילה איראן תגיע לנשק גרעיני, הוא יהיה מופקד על הנשק הגרעיני. כך שיש לו עוצמה צבאית עולה על כל ארגון אחר באיראן, יש לו עוצמה כלכלית אדירה, משום שהוא שולט בשורה של חברות כלכליות, בעיקר בתחומי הבינוי, בתחומי הנפט, גם בתחומים נוספים, והם נותנים לו גם מעמד בתחום הכלכלי, והצירוף של המעמד הצבאי והמעמד הכלכלי גם נותנים לו מעמד מדיני כמעט הייתי אומר חריג. מפקד המשמעות המהפכה, יש לו גישה ישירה לחמינאי כאשר צריך. כך שהארגון החשוב ביותר באיראן לפי דעתי, הוא ודאי אחד החשובים. והולך טראמפ ומכריז שזה ארגון שביניו ארגון טרור. כאמור, בתחום הסנקציות לא בטוח שישנה כל כך הרבה את התמונה שכבר נקבעה לפני כן. אבל אני חושב שעצם העובדה שהוא בא לפני כל העולם ואומר, זה ארגון טרור, היא באיזה מקום, יש לה משמעות. לאן, עד איפה היא תגיע, אנחנו לא יודעים עדיין, אבל יש לה כן משמעות.
והתגובה?
זה דבר עיקרי. עכשיו, התגובה האיראנית, זה כואב לאיראנים לפי דעתי הדבר הזה. ולכן הם לא חיכו הרבה ובאו ואמרו בתגובה שהם רואים בארגון סנטקום, פיקוד המרכז של ארצות הברית, שאחראי על חלק גדול מהמזרח התיכון, הוא גם כן ארגון טרור. זה משעשע כמעט, הייתי אומר. זה ודאי שאף אחד לא יגיד שסנטקום הוא ארגון טרור. אבל באיזה מקום זה הצורך האיראני להגיב מיד על המהלך
של איראן. השאלה אם זאת התעסקות בסמנטיקה בלבד, או שיש פה בעצם איום בקנה.
עכשיו כאן יש כאן בעיה. כי הממסד הביטחוני האמריקאי, בתגובה מיידית, בא ואמר, רגע, כאן יש כאן בעיה, יש בעיה לארצות הברית. משום ש... הם חוששים, במסעד הביטחוני האמריקאי, שאיראן בתגובה תבצע פיגועים, פיגועי טרור, נגד הכוחות האמריקאים במזרח התיכון, ויש הרבה כוחות כאלה. וזה לכן ההכרזה על סנטקום כארגון טרור, זה הקדמה לקראת מהלך כזה. אני אי אפשר לדעת כאן, לאן זה יתגלגל, אבל אני נוטה להניח שזה לא יקרה. שאיראן לא ננסה לפגוע בכוחות האמריקאים במזרח התיכון, כי א', זה הדבר האחרון שהם צריכים, זה להתגרות במעצמת על. ועוד שיש לנשיא כזה שכל הזמן מחפש דרכים איך ללחוץ יותר על איראן, וגם משום שזה בעצם יאמת את מה שאמר, מה שאומר הנשיא, משמעות המהפכה, זה ארגון טרור, ואפילו מעיז לפגוע בכוחות האמריקאים, כאשר אני נוטה להניח שהם לא יעשו את זה עד כך. אז זה בעצם מקום להוציא קצת קיטור ולראות שהם גם הם עושים משהו מאותו סוג של האמריקאים, אבל אני נוטה להניח שהם יזהרו מאוד מלעשות את זה. אני אומר שההתנהגות האיראנית עד כה, בסוריה, גם כלפי ישראל, ואפילו גם כלפי ארצות הברית, היא התנהגות של זהירות. הם לא עוברים באיזה מקום, איזה קווים אדומים, משום שהם חוששים לאן זה יתגלגל, ומה תהיה הדרדרות שבעצם יצטרכו לעמוד בפניה.
טוב, בוא נדבר על הנושא המרכזי שאנחנו יעדנו לו את הרעיון הזה, והוא פרויקט הטילים האיראנים. קודם כל, מה הרקע ההיסטורי שהוביל את המשטר האיראני לפיתוח פרויקט טילים כל כך גרנדיוזי?
אין ספק שזו מלחמת עיראק-איראן. מלחמת עיראק-איראן, מלחמה ארוכה ביותר בתעודות המזרח התיכון החדיש, 8 שנים של מלחמה, מ-1980 עד 1988. כאשר התחילה המלחמה הזאת בספטמבר 1980, לאיראן לא היה אפילו טיל אחד, לא היה לה שום מאגר טילים. לאף אחד לא סיפק לה, והיא לא פיתחה בעצמה. ואז פתאום עומדים מפני מאגר טילים גדל והולך, שאיראק בנתה תחת סדאם חוסיין, ושהעיראקים בשלב די מוקדם התחילו להפעיל את הטילים האלה כלפי איראן, עם הרבה עבידות, עם פאניקה באוכלוסייה, בעיקר בשלבים היותר מאוחרים. ואז הם התחילו לאסוף טילים מכל הבא ליד, קצת מסוריה, קצת מלוב, קצת מצפון קוריאה, כשיהיה להם משהו. הם התחילו גם הם לראות על כיוון, לכיוון איראן, אחרי כמה שנים של אפס טילים. התוצאה הייתה בסופו של דבר במלחמת הטילים הזאת, שגם קונתה בשלב יותר מאוחר, מלחמת הערים, משום שהטילים הופנו בעיקר כלפי ערים ויישובים אזרחיים. לא ספק, העיראקים הייתה להם, ידם הייתה על העליונה, כי לאיראנים לא היה לא טילים מספיקים, גם לא טווח מספיק, והם לא מאומנים בזה, ולא היה להם מאגר מספיק, בסופו של דבר, אבל זה גרם בהחלט לפאניקה באוכלוסייה האיראנית, והאיראנים התחילו להבין ולהגיע למסקנה, עד היום הזה, שהטילים זה הנשק העיקרי שהם צריכים לצייד בו. חיל האוויר שלהם היה חלש, כוחות הקרקע היו חלשים מדי, הצי לא שיחק תפקיד חשוב במקרה הזה, הטילים זה המשחק, גם מהצד העיראקי וגם מהצד האיראני. ולכן הם החילו להשקיע, להזניח כרגע את הפיתוח של הצי ושל חיל האוויר ושל כוחות היבשה, ולהשקיע את עיקר המשאבים בפיתוח טילים. ויש תוצאות. כמו שאתה אמרת בתחילת הדברים, התוצאה היא שבשנים, מזה כמה שנים, לאיראן יש המאגר הגדול ביותר של טילים בליסטיים בכל המזרח התיכון. טילים גם שמשתפרים והולכים, גם מבחינת הטווח. היום הטילים שלהם מגיע לטווח של 2,000 קילומטר, זה הרבה מעבר לישראל. ישראל זה 1,200 קילומטר, הם יכולים ללכת אחורנית 800 קילומטר ולראות על ישראל, והם משפרים בעיקר את האיכות שלהם. ומעל הכל, את הטווח, אבל יותר חשוב, את הדיוק שלהם. הדיוק זה היום שם המשחק. שהטילים יהיו לא רק טיל שפוגע בעיר, ושם יש אפידות, כי זה לא משנה אם פוגע ברחוב א' או ברחוב ב', אבל זה חשוב מבחינה זו טילים יוכלו מאחר עכשיו יותר ויותר לפגוע גם במטרות נקודתיות, כולל מטרות צבאיות. זה הייחוד שלהם היום.
דיברנו על היכולות, וברשותך בוא נעבור לדבר על המטרות, שכוללות גם מטרות מדיניות, לא רק יכולת הכרעה בשדה הקרב. מה מסביר את המאמץ שלהם בשנים האחרונות לפרוס את הטילים ברחבי המזרח התיכון באמצעות השלוחים שלהם? אנחנו מכירים את חיזבאללה, צריך לציין גם את השלוחים שכוללים מיליציות בעיראק ובסוריה, נזכיר גם את תימן. מה התמונה שאתה רואה לנגד עיניך?
הם בעצם שמים את הטילים שלהם בשני ריכוזים עיקריים. אחד זה באיראן עצמה. מאגר הטילים הגדול, העיקרי החשוב, הטילים הבליסטיים, היותר מדויקים, נמצאים באיראן עצמה. את אלה הם כמעט ולא מפעילים עד עכשיו. זה, שומרים זה לעת צרה, לעת מצוקה, לעת הידרדרות כוללת. כמעט ולא עושים את זה. לעומת זאת, הם מפעילים, הם העבירו טילים לכמה מהשלוחים שלהם, מעל הכל לחיזבאללה. לחיזבאללה יש היום מאגר טילים ורקטות בעיקר, ענק. המודיעין הישראלי מדבר על 150 אלף רקטות וטילים, רובם רקטות אבל גם טילים. הם נתנו גם טילים לחות'ים בתימן, הם נתנו גם כנראה למיליציות השיעיות העיראקיות שקשורות בהם, כשהם נותנים גם לשלוחים שלהם. תוך פיקוח שהם יעשו מה שהם אמורים לעשות ולא יקחו ולא ינקטו יוזמות משלהם. הם לא השתמשו בטילים האלה עד עכשיו הרבה. לא האיראנים עצמם, גם לא השלוחים שלהם. אבל נעשו בכמה הזדמנויות, בעיקר נגד דאעש, בעיקר החות'ים בתימן ירו כמה עשרות רקטות בעיקר לסעודיה, כולל הבירה ריאד, כולל יד ריאד ישנו שדה התעופה הגדול בעולם של סעודיה, על שדה התעופה גם ירו, כך שזה בהחלט באיזה מקום עבר זה קו אדום, אבל הם כזה עבר ללא תגובה, והם ממשיכים לעשות את זה מפעם לפעם.
וההשפעה של זה לדעתם על יחסי הכוחות עם יריביהם, או אפילו המדינות שהן מעוניינים לקרב אליהם באזור?
אני חושב שהדבר החשוב בעיני איראן כרגע זה לא להביא להידרדרות ולנצח יריבים, אלא בעיקר להרתיע אויבים. זה ביניהם היום נשק ההרתעה העיקרי שיש לאיראן. בעיקר נגד אויבים רחוק. אויבים רחוק זה אומר ארצות הברית, זה אומר ישראל, שהם יכולים גם מאיראן עצמה לפגוע בהם ועל ידי כך להרתיע אותם לפגוע באיראן עצמה. זה עובד כנראה באיזה מקום. אנחנו לוקחים את זה בחשבון, האמריקאים לוקחים את זה בחשבון. הידרדרות ממש לא הייתה, והאיראנים נזהרים מהידרדרות במקרה הזה, ודאי מול האמריקאים, אבל גם נגד ישראל. אז אנחנו כרגע, העניין הזה פתוח ועומד. אני הייתי מוסיף לכן ואומר שאם יום אחד תהיה הידרדרות בין ישראל לבין איראן, אני מקווה שלא תהיה כמובן, אבל אם זה יקרה, בעיקר בגלל הפרשה הסורית והעובדה שהחיל האוויר הישראלי תוקף יעדים איראנים ויעדים של השלוחים של איראן בסוריה, ואולי גם יעשה את זה במקומות אחרים, אולי בעיראק בעתיד, אולי גם בלבנון מחוסר ברירה, הם חשוב להם ליצור ממד של הרתעה כלפי ישראל, וזה הטילים, והם עושים את זה. הם לא ממהרים להשתמש בהם, הם חוששים מהאפשרות ששימוש בטילים האלה יביא להידרדרות, אבל הם מחזיקים את זה ככלי שאומר בעצם לישראל, לארצות הברית, יש לנו תשובה לכל ניסיון שלכם לפגוע בנו.
ואם היית צריך להעלות תרחיש סביר שבו עלול להתפתח עימות בין ישראל לאיראן, שיכלול את הפעלת מערך הטילים, מהם התנאים?
אני הייתי אומר שני דברים. אני נוטה להניח, זה לא הוכח כי זה לא קרה עד עכשיו, אני נוטה להניח שאם יחליטו להשתמש בטילים ברקטות נגד ישראל, או אפילו נגד ארצות הברית, משהו פחות סביר, הם ינסו להשתמש בשלוחים שלהם, בעיקר בחיזבאללה. לא שיראו טילים מאיראן על ידי אצבעות איראניות, אלא על ידי השלוחים שלהם, שזה גם הם יכולים לבוא להגיד, זה לא אנחנו, הם עשו את זה כדי להגן על עצמם, ישראל תקפה אותם, הם הגיבו, אנחנו לא בסיפור הזה. וגם כדי בעצם לבוא ולומר, אנחנו יש לנו בעצם אפשרות לפגוע מכל מיני כיוונים, גם מאיראן עצמה, גם מאיראק, גם מלבנון, גם מסוריה, יש להם בעצם מגוון של יכולות לבנות את זה. אני נוטה להניח שבמקרה זה הם יגידו לשלוחים שלהם, מעל הכל חיזבאללה, אולי גם המיליציות העיראקיות, שהם יעשו את העבודה השחורה. ואז הם יגידו, זה לא אנחנו, הם מגינו על עצמם, ולכן הם ירו. אני הייתי אומר, אבל דבר אחד נוסף. יש אצלנו חשש כבר, שהוא פעם גם הוא עלה על ידי הקברניטים שלנו, שהמצב בסוריה יוביל להידרדרות, ואולי גם קוראים לזה אפילו מלחמה, בין ישראל לבין איראן. אם זה יקרה, אני נוטה להניח שזה בעמדה רבה תהיה מלחמת טילים. טילים וחיל אוויר. לא חיל אוויר האיראני, חיל אוויר הישראלי. חיל אוויר האיראני הוא מיושן, הם יודעים שהוא נחות מאוד לעומת חיל אוויר הישראלי. לכן הם בעצם בין השאר בונים את מערך הטילים הזה, שהוא ייתן מענה לאיכות הגבוהה של חיל אוויר הישראלי. כלומר, זה בעצם מלחמה של ירי מסביב. אני לא רואה כוחות איראנים, כוחות שריון איראנים, נניח, נעים לכיוון ישראל. לא סביר בעיניי כל כך. זה גם לא ניתן משום יתרון. זה גם לנהל מלחמה 1,000 קילומטר מהבית, זה לא פשוט בקרקע. טילים זה סיפור שונה.
תודה רבה, אפרים.
תודה לכם.